כן, יאללה, אדמור הזקן. כועס הוא חכמנו, חוכמתם של חכמנו זוכרן לברכה, ובמסגרת התיקוני השובבים שאנחנו עסוקים בהם, אז שני סיפורים שקשורים לבן אדם לחברו. רק אני מזכיר שהעניין של השובבים זה תיקון הברית, כמו שהזכרנו כמה פעמים. תיקון הברית זה בעצם תיקון כוחות החיים. חלק מכוחות החיים, אלו הם מערכות היחסים בין אדם לחברו. בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שהן מתוקנות, ואנחנו לא מבזבזים אנרגיה על, וסוחבים על הגב כל מיני דברים מיותרים, כמו פגיעות ועלבונות וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אדם חי חיים נקיים, חיים מסודרים. אם פגע במישהו, הוא מבקש ממנו סליחה. אם מישהו פגע בו, אז הוא סולח לו, מבקש ממנו סליחה, אז הוא סולח לו, בלי לסחוב טונות על הלב וכל מיני זיכרונות מלפני. אנחנו לא פילים שזוכרים מה היה לפני 60 שנה. אם איזה מישהו דקר פיל, אז הוא זוכר את זה 60 שנה. זה חלק מהבריאות של האדם והנקיות שלו, זה תיקון מערכות היחסים. אחרי פרשת בראשית, אחרי הרבה מאוד עומסים של מערכות יחסים מקולקלות עד שהן מתקנות. אז יש כאן שני סיפורים, לא כך סיפורים, זה כמו מדרשים, כן, מדרש וסיפור, שפותחים פה כמה פתחים מעניינים לעניין הזה. מתחיל מהאירוע הפשוט, ואחרי זה לדעתי החידוש הגדול. אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. טוב, מה זה? איך אתם מבינים את הפסוק הזה? מה זה כל המעביר על מידותיו? אתם זוכרים, אנחנו בתקופת השובבים, זה לא תמיד מצווה עבירה. נכון? זה לא מצווה עבירה, זה מידות. אז מה זה? מה זה מעביר על מידותיו? או, אז אני לא מחזיר לו. או יכול להיות גם מה? אתה אדם שמקפיד להגיע בזמן. הגעת בזמן, והוא שפגע, קבעת איתו איחר. בסדר? אז אתה יכול להגיד לו, שמע, זאת אומרת, אתה מאחר, נזוף בצדק. אתה מעביר על מידותיך. גם המידה שלך היא דייקנות, מידה זה, כן, כאילו כמו משהו של, כמו מידות של בגדים. אז המידה שלך היא מידה טובה, שאתה מגיע בזמן, ומישהו לא הגיע בזמן, אתה מעביר על מידותיך. בסדר? נפלא. אז קודם כל זה רעיון נחמד. רעיון יפה מאוד של רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירים על כל פשע. אני אומר, זה רעיון נחמד להיות מעביר על מידותיו, אבל התוצאה היא קצת דרמטית. מעבירים על כל פשע. מה זה? והדרשה כאן היא מוזרה, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. הוא לא עבר על פשע. רק עבר על מידותיו. איך הגענו לפשע? אז כנראה הפירוש הוא למי שעובר על פשע שעשו מולו. לא שהוא עשה, לא שהמידה שלי היא פשע, אלא עשו מולי פשע. מה זה פשע? פשע זה כאילו, כן. מישהו פגע, כלומר, אנחנו, פשע כאן, יש חטא, אבון ופשע. אז חטא זה אחד דברים שכתובים בתורה. אבון זה איזשהו עיוות. פשע זה משהו שהוא לא מתאים למידות שלי, ועשו לי את זה. ואני מעביר המידות שלי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי, שהמידות שלי הם עצמם סוג של פשע. למה? כי בסדר, זה אני אסביר למה. המדרש אומר, הגמרא אומרת, במידה שאדם מודד בה מודדים לו, נכון? אם תיקח כוס ותמלא אותה, הכוס הזאת היא, כמה שאנחנו נדבר איתה, אלא אם כן אנחנו בבא סאלי או משהו כזה, אבל אם אנחנו לא, אז כמה שנדבר איתה ונשכנע אותה ונהיה נחמדים כלפיה, אין משחקים. אם אתה תמלא יותר מהכמות של הכוס, זה ישפך. זה מידה. יש משהו מאוד 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 נוקשה במידה. זה מה יש. זהו. אם אתה מנסה להכניס ארון של מטר בדלת של 95 סנטימטר, כל הארון לא ייכנס. לא רק ה-5 סנטימטר המיותרים. לא נכנס. זהו. לא עובד. המידה היא לא יודעת להתגמש. היא לא... זה המידה. נקודה סוף. המידה היא מאוד מאוד נוקשה. נכון? אין אצל הפשרות. הכוס היא 120, נלי 180, כמה זה כוס חד-פעמית? 180, נלי. 180, זהו, 180, 181, מה אכפת לך? נו, מה זה, 182? זהו, נגמר הסיפור. אין אפשרות. אתה כוס חד-פעמית? אתה דלת של 95 סנטימטר? אין לך גמישות? אתה בתור אדם, כלומר, האם עצם המעמד הנפש של אדם שהוא עומד על מידותיו, האם הדבר הזה הוא דבר ראוי, או שזה כבר עצמו פשע? שאלו פעם את שלום זמן אוירבך, באו אליו מלמדים בתלמוד תורה, שאלו אותו, למה צריך להקפיד בחינוך? אז הוא אמר, צריך להקפיד, לא להקפיד. זו תשובה גאונית. אתה כבר מראש, האנרגיה שלך היא, למה צריך להקפיד? הרבה פעמים שואלים שאלות, בעיקר, האמת ששאלות שלו בעיקר של נוער. זה פעם יש לנו בבית, נגיד בערב שבת, הסניף של הבת שלי, או שאלות שחוזרות על עצמם, איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול בין? איפה עובר? חפשים כמובן את הגבול. תגיד, אני משמר הגבול, מה אני? הגבול הוא, יש לא רק גבול, יש גם מרחבים, יש גם כל מיני אפשרויות. כמובן, החיפוש הזה אחרי גבול. יכול להיות שהגמרא כאן אומרת בדרשה, שעצם הסיטואציה שאתה מגדיר את עצמך בתור בעל מידה, היא הגדרה נוקשה. וזה הבעיה. הנוקשות היא גוף הבעיה. אם אתם זוכרים, למדנו פעם על רח קקנה, לעולם יהיה אדם, לעולם. אין הרבה לעולמים. יש לעולם תהיה שמאל דוחה בימים לקרבת, יש לעולם יהיה אדם ירשם סתר כבגלוי, יש לעולם, עוד לעולם, לא זוכר, ויש לעולם יהיה אדם, לעולם יהיה אדם הנתן כהלל, ולעולם יהיה אדם רח קקנה בעל יהיה קשה כערב. לעולם, תמיד. תהיה רח ואל תהיה קשו, אל תהיה נוקשה. לא זז, לא, אדוני, ארוחת צהריים, ב-1:25, משבטים שככה, הגעת ב-1:26. זה לא עונש, זה תוצאה. ב-1:25, זהו, זה נגמר הסיפור. מין נוקשות כזאת. אז זה עצמו הבעיה, הפשע. במיוחד הורים לילדים, מה, אתם דף מסרים? אתם מורים, קצת גמישות, קצת חביבות, קצת... מהרב דובזינגר שמעתי, לפני הרבה שנים, על בן סורר ומורה. נכון? הגמרא אומרת שבן סורר ומורה, זה כתוב ש... ותפסו בו אבי ואמו, נכון? ואמרו, איננו שומע בקולנו, זולל בסובע. אז הגמרא אומרת, מה זה בקולנו? שצריך שלאמא שלו ואבא שלו יהיה להם אותו קול. זה תנאי שיהיה בן סורר ומורה. אז הרב דוב אמר לנו, זה לא תנאי, זה מה שעושה בן סורר ומורה. כשאבא ואמא מדברים אותו קול. אותו דבר, יש להם, כאילו הם קוראים מדף מסרים, הלכו לאיזה חוג הורים, בשיטה מסוימת, שאני לא אזכיר אותה פה, והם עכשיו, אתה או ילד של תשומת לב, או ילד של כוח, אחד בשתי האפשרויות האלו, והם קוראים לו מדף מסרים, אותו דבר. אז הוא מרגיש שהוא נמצא מול קיר, אז הוא מתחיל למרוד. יש אבא ויש אמא, יש חסד ויש גבורה, יש דין ויש רחמים, יש... בסוף צריך לתת לילד הוראה אחת, אבל זה שהוא פוגש גישות שונות, זה טוב. אז יכול להיות החי ורעי, שהפשע הוא עצם העובדה שאתה מגדיר את עצמך באיזה מין מידה כזאת שאי אפשר לזוז ממנה. אם כבר הזכרנו כוס חד פעמית, אז תביא לי כוס מים, סליחה שאני ניחר בקורי גרוני. מלמדים כל היום, ברוך השם הזה. טוב, אז זה רק לגבי ההקדמה של ה... נכון, דודו, זה חידוש עצום. יכול לפרש את זה למי נושא אבון, למי שעובר על פשע. מי שעובר על הפשע שהוא הגדיר את עצמו כמידות נוקשות. אם אתה לא נוקשה, גם הקדוש ברוך הוא לא נוקשה איתך. אמר רבי יצחק, כל המקליט את חברו, אפילו בדברים צריך לפייסו. אפילו בדברים. כן. מה כבר עשיתי לו? מה, גנבתי אותו, גזלתי אותו? זה, לא, מה, הקנתי אותו, אמרתי לו איזה בדיחה או משהו כזה? מה? במעשים. במעשים. עושה לו איזה משהו לא טוב. עונת ממון, תודה רבה, אישה לו שכר או משהו כזה. בסדר? תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל בנייה ודברו. צריך לפייס אותו. טוב. אמר רב חסדא וצריך לפייסו בשלוש שורות של שלושה בני אדם. וואו, זה כבר... כמובן שמדובר אם הקנתת אותו ברבים. תמיד יש הדדיות. אם הקנתת מישהו באחד על אחד, אתה לא צריך להביא עכשיו הצגה שלמה. אבל אם פגעת במישהו, טוב. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, וכל המבקש מתו, מתו זה מחילה מחברו, אל יבקש ממנו יותר משלוש פעמים שנאמר, אנא סנה ואתה סנה, נכון? אז יש פה אנא ואז נא ואז נא, אז זה שלוש פעמים. ואם מת, זה אצל יוסף ואחים, נכון? אנא סנה פשע, ואתה סנה לפשע עבדי עובדי עליך. ואם מת, נביא 10 בני אדם, ומעמידם לקיבור, ואומר, חטאתי לשם אלוהי ישראל ולפלוני שחבלתי בו. עד כאן זה ההוראות. אני רוצה רגע לנסות להבין את המימר של רבי יוסף ורבי חנינה. למה לא יותר משלוש פעמים? כי כשמישהו נפגע, ואתה בא לבקש ממנו סליחה, הדבר המרכזי שמי שנפגע רוצה להרגיש, שאתה מבין מה פגע בו בכלל. אתה מבין את הפגיעה שלו. בסדר? עכשיו, אם אתה מבקש ממנו שלוש פעמים, והוא עדיין לא התפייס, זה אומר שזה לא הזמן. הוא עדיין פגוע, הוא עדיין מתוסכל. צריך שיעבור זמן. צריך שיעבור זמן. הזמן הוא רופא גדול. תדעו לכם, באמת, לא תמיד במערכות יחסים בבני אדם, לא תמיד ניתן לתקן את הכל עכשיו. צריך לפעמים חכות זמן. לפני כמה זמן היה איזה... הייתה לי שיחה עם... מה זה?
צריך להגיד לך, אני לא מקבל
שיחה. לא, אתה רואה שהוא לא מתפייס. בסדר. לפני כמה שנים היה לי איזה שיחה עם מישהו, לא משהו אישי בכלל, לא קשור, אבל השיחה הייתה, היה בה מרכיב מסוים, שהוא לא היה נעים, נקרא לזה ככה. ורגשתי צורך לפייס אותו, אבל לא ידעתי על מה, כאילו, לא היה נראה לי נכון שצריך לקשנו סליחה, כי לא... זה היה דברים שצריכים היו להיאמר בהקשרים, נקרא לזה מקצועיים, בסדר? ולא... אבל בכל אופן הרגשתי שהיה לו קצת לא נעים. אז אמרתי, טוב, מה? תפלל לקדוש ברוך הוא. תפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור. חיכיתי כמה חודשים, ובאחד הפעמים הוא היה זקוק לאיזושהי עזרה מסוימת. ו... גם כן, בתחום כאילו כמו מקצועי, הוא היה צריך עזרה. ובדיוק הייתי שם. ואז פיניתי את כל זה, וקדשתי זה, ועזרתי לו, ופתחתי לו את הבעיה, כאילו... אז לתת מקום גם לסיטואציה. ובסדר, זהו, ונרגע, התקרב. לא תמיד צריך לבקש סליחה, לא תמיד הפיוס עובר דרך בקשת סליחה. לפעמים הפיוס עובר, צריך לבקש ממנו סליחה, מה אתה בקש סליחה? אומר לך, האמת, אני לא יודע על מה. כאילו, לא נראה שצריך לבקש סליחה. אז אתה מחמיר את המצב. טוב. על כל פנים, אל תבקש יותר משלוש פעמים, כי אם אתה מבקש יותר משלוש פעמים, זה נראה שבמי אתה עסוק? בעצמך. לך לא נעים עם הדבר הזה, אתה רוצה כבר להוריד את זה ממך, אז אתה אומר, יאללה, בוא נבקש ממנו סליחה, ושיצא לי מהעיניים. נו, תסלח לי, נו, אל תהיה כזה, נו, מה אכפת לך? הוא עוד יותר נפגע. מי שנפגע רוצה לדעת שאתה עסוק בו ולא עסוק בעצמך. בסדר? אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. לא לבקש יותר משלוש פעמים. טוב. יפה, עכשיו יש כאן סיפור. רבי ירמיה היה לו דבר עם רבי אבא. מה? לא כתוב מה היה לו. אבל רבי ירמיה, אנחנו יודעים שהוא היה עושה כל מיני... פרובוקציות מדי פעם בבית המדרש. הוא היה ככה, שואל שאלות כאלה גבוליות, מאתגר את החכמים. כנראה שבא אחת הפעמים, שניהם אמוראים ארץ ישראלים, רבי אבא הקפיד עליו. הלך וישב על פתחו של רבי אבא. אין בעיה. הוא הולך עכשיו לפתח, הוא חכה שהרב יגיע, והוא ידבר איתו. עכשיו, זה גם כן דבר מאוד מאוד יפה בעיניי, ממש, של רבי ירמיה. אני חושב שרבי אבא היה רבו של רבי ירמיה, אבל אתם יודעים, לא היה פער גדול ביניהם, נדמה לי. ויש דבר שנקרא, כמו קרא לזה setting, דיברנו על זה בעבר, נכון? עוד לפני שהוצאת המילה, כבר האופרציה כבר היא, מה? האנרגיה כבר. מה קורה אם נפגעת ממישהו, ופתאום הוא דופק לך בדלת? בא לך בית לבקש סליחה. עוד לפני שהוא יוצא מילה אחת מהפה, כבר אתה בהתרקחות. כבר אתה, הוא בא, הוא טרח, הוא... אז זה מה שעושה רבי ירמיה. הוא אומר, אני כבר... לא צריך לחכות למילים כדי לרקח. אפשר, כבר במעשים. כשאתה הולך למישהו אליו לביתו, מחכה לו על פתחו, כבר עשית כאן... טוב. הלך וישב על פתחו של רבי אבא, יצא שפחתו של רבי אבא ושפחה מים להשפעה, בטעות, כן? ובשפיחתה הגיעו קילוחי מים על ראשו. כן, היום זה קרה לי מישהו הלך ונפל והיה לו איזה משהו ביד, ונפל הריצה והשפריץ עליי קצת. אז אתה, אופס, תלכלך. תלכלך המעיל וזה, צריך לנקות אותו. אז לפעמים קורה כל מיני סיטואציות שבהם אדם, בלי שהוא תכנן, חוטף ביזיון. נכון? אתה הולך ברחוב, הוא לך הולך בירושלים, מבסוט, מחר, זאת השם, גשמי עוז וברכה בירושלים. עובר אוטובוס,
דופק שם, אין, איך קוראים לזה? יש לזה שם בעברית, לזליח הזה, כדי לא שפך, זה משהו עם כל הג'יפה של הרחוב, גל כזה ש... אה? כן, צריך למצוא לזה שם, יותר... כן, אה? ואתה יודע, עכשיו אתה באמצע, עומד באמצע הרחוב, כולך רטוב, לוחלך מכל הג'יפה הזאת, והאוטובוס ממשיך לך לנסוע, בכלל לא יודע שהוא... הוא בכלל לא שם לב. יכול להיות שבדיוק היה איזה בור בכביש וזה, והוא נכנס ושפריץ עליך. היית מה שנקרא במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, עם הבגדים הלא נכונים. אז אם אדם מקבל איזה ביזיון, אז קודם כל שיגיד פסוק. הוא אומר, רבי ירמיה, הסעוני כאשפה. אה? קרא עליו, מי קרא על מי? רבי ירמיה קרא על עצמו. מאשפות ירים אביון. כאילו הוא ראה בזה מה? הוא ראה בזה לכאורה עונש. על משהו כאילו צייר את רבי אבא. יש פה עוד כלי. אנחנו לא רוצים ביזיונות, אבל אם כבר קיבלת ביזיון, כבר קיבלת. כבר זה, אז לפחות תנצל אותו לטובה. ותגיד, יאללה, יש פה הקדוש ברוך הוא, אם הייתי צריך איזה ביזיון, יאללה, יהי רצון שזה יתכפר לי. אם הייתי חייב איזה חובת גלות, יתכפר לי. זהו, יאללה. מה? איך?
בעידום
אהרון. נכון. כתוב שמישהו... נזוף, אז הוא יושב על הארץ. ככה כתוב, נכון? מן רבי אליעזר, אם יש איזה... יושב על הארץ. טוב, כל אחד מאיתנו ברוך השם יושב על כיסא, נכון? לא... אז אני זוכר שהיה זה לפני כמה שנים, לא יודע, למדנו את ה... למדנו, אולי אפילו כסוף חכמנו, דיברנו על זה, ואז הלכתי לאוטובוס, בדרך כלל האוטובוס מאוחר בלילה, אין בעיה, וזה עוד האוטובוס היה כאן איזה חתונה של חסידי גור משהו, האוטובוס היה מפוצץ. הוא עצר, ממש שאלה אותי ועוד איזה מישהו בעמידה. אז טוב, עליתי בעמידה ושילמתי, ואז אמרתי, אני לא אמות כל הדרך, אז ישבתי על המדרגות של האוטוס. ואז אמרתי, אני יושב על הרצפה. אמרתי, אתה יודע, זה באמת לא נעים, כי באוטובוס אתה יושב על הרצפה, ואתה ממש בגובה של הרגליים של כולם. אתה רואה את כל ה... אמרתי, כזאת, אם הייתי צריך לשבת על הרצפה, התחייבתי איזה נזיפה, הנה, יצאתי את החובה עכשיו. נכון, אומרים גם שמי שמקבל ביזיון, אז הוא לא משיב, אז שאפשר לקבל ממנו ברכה. כי כתוב, הנעלמים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, על היום הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. הוא אוהב של הקדוש ברוך הוא, ואז כל מה שהוא, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מברך מתקיים. אז זה רבי ירמיה. שמע רבי אבא ועצה לקראתו, בתוך כך החזיר רבי ירמיה פניו, ובא אחריו. אמר לו רבי אבא, אין אתה צריך, עכשיו אני צריך להוציא מלבך, שנאמר לך התרפס ורהב רעך. כן? אז רבי אבא שומע את כל הבלגן ויוצא. עכשיו רבי ירמיה אומר, אוקיי, קרה פה משהו שלא קשור לרבי אבא. הוא, מה הוא קשור? הוא, זה השפחה שלו, זה לא קשור אליו. אני עדיין באתי כדי לבקש סליחה מרבי אבא. רבי אבא אומר לו, תירגע, תירגע, לא, אתה צריך לבקש ממני סליחה, אני צריך לבקש ממך סליחה. כלומר, מה? מה זה? זה גמישות. הרי, מקודם אמרנו, נכון, כאילו, אתה יכול להגיד מה זה קשור, בסדר, השפחה לא בסדר, אבל עדיין, רבי ירמיה צריך... לבקש סליחה מרבי אבא. רבי אבא, לא, 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 מספיק, מספיק. הסיטואציה השתנתה. אתה עכשיו כל כך הצטערת, אני צריך לפעס אותך. בסדר? הוא גמישות. תזוזה. יכולת לשחק רגע עם הסיטואציה ולהבין שזהו, בסדר, כאילו, די, מספיק. טוב, אז זה גמרה אחת, ואני רק רוצה להגיד שתשימו לב שמה שהוביל אותנו בגמרה ובלימוד זה לנסות להבין למה הם משתמשים בפסוקים האלו. נכון? הפסוק תמיד פתח לנו פתאום איזה הפתעה. נושא עוון ועובר על פשע. מה? מה קשור? פשע למידותיו. אולי אם אני מקפיד על מידותיי, אני בעצם סוג של פשע. וכן על זה הדרך, בסדר? הם מקדמים אותנו מנקודה לנקודה. ועכשיו המדרש הבא, שהוא באמת בעיניי, הוא דבר עצום. המדרש דורש את הפסוק, אתה קוננת מישרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא קונן את הדרך שבהם בני האדם התנהגו זה לזה במישרים. איך? אמר רבי אלכסנדרי, שני חמרים מהלכים בדרך והיו שונאים זה לזה. אתם יודעים שזה דבר מצוי, שבעלי אותה אומנות, הם לפעמים לא במערכות יחסים טובות. תחרות וזה, אומרים בדרך הלצה, שאם אתה רוצה שיהיה שקט בבית הכנסת, תשים את כולם לפי המקצוע, את החייטים ואת הזה, ואז הם לא מדברים ביניהם, כדי שלא ישאל, תגיד, מה זה? לא רוצה להגיד לך את הסודות, אז יהיה שקט בתפילה. בסדר? קורה, לעתים, יכול לקרות שבעלי אותה אומנות, הם... האמת שפעם נקלעתי לזה, תמימות כזאת, שזה לא יאומן, כמה... היינו בצבא, לא משנה כרגע איפה, אני לא אזכיר את המקומות שלו, זה. היינו בצבא, באיזה שטח אימונים כלשהו, ואז קיבלנו אפטר, אז אפשר היה ללכת למקום קרוב שהיה בו כאלה, שהוא ארמו וכל הדברים האלה. לא, נסענו. קחנו איזה ג'יפ או משהו ונסענו. הגענו, אז היו שם שני דוכנים, ואנחנו כולנו, היינו איזה 20 חיילים, הרבה לקוחות. חיילים, רעבים, כן? יכולנו לטרוף את הדוכן עצמו. אז הלכנו, וזה דוכן כלשהו. פתאום בא אליי מישהו ולוחש לי, אומר לי, אני רואה שאתה דתי, הכשרות פה היא לא משהו. סתם, אני אומר לך, וזה, כאילו, נראה לי עדיף זה. אני אז בתמימות, לא צעקתי, אבל אמרתי לחברים שלי, חבר'ה, אמרו כאן שהכשרות פה פחות טובה, אז בסדר? לא גמרתי את המשפט, המוכר מהחנות הזה יצא והתחיל לצעוק עליי, ועל ההוא שאמר לי את זה, עוד פעם הוא אומר את זה, עוד פעם הוא... קיצור, תחרות בין שניהם. והוא רצה להעביר את כל החנים אליו, אז הוא ראה חייל דתי, אז הוא אמר, כאילו, היה לו נעים. הוציא לי את החשק בכלל לשואר, אמרתי, אני יכול לך להביא וזהו. והוא רק אז עם זה, כן. אז לצערנו הרב, הדבר הזה הוא מצוי ש... טוב, אז שני חברים הולכים בדרך, היו שונים זה לזה. רבץ לו חמורו של אחד מהם תחת מסעו. ראה אותו חברו ועבר. עושה לו כאילו, שלום, אני לא עוזר לך. מי שעבר אמר, ולא כתוב בתורה, כי תראו חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מה אתה אומר, מי אמר? יפה, אז מה שאתה חושב הפוך זה מה שצריך לחשוב ישר. כן, בסדר, זה החידוש. כלומר, אפשר להגיד שמי שאומר, חצוף, כתוב בתורה, זה... לא, אלא זה שעבר, ותכף נבין את המנגנון הנפשי כאן, אחרי שהוא עבר, הוא אומר עצמו, אבל כתוב בתורה את הדבר הזה והזה. אז מה, אני עובר עכשיו על דאורייתא, נכון? אומרת הגמרא, מיד חוזר ונותן לו יד ומסייעו לטעום ולפרוק. אבל למה הוא עושה את זה? בגלל מה? כי כתוב בתורה, טוב? אלא מה? התחיל מסיח עמו. עזוב כמעט מכאן, עלה מכאן, פרוק מכאן, נמצאו עושים שלום ביניהם. וחברו אומר, ולא הייתי סבור שהוא שונאי, איך חם עליי? מתוך שנכנסו לפונדק, אכלו ושתו ביחד ונתאהבו לזה לזה לזה. מי גרם להם שיעשו שלום ויעשו אוהבים? על ידי ששמר זה מה שכתוב בתורה, הווה אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. מדרש נפלא, נכון? אבל הוא מסביר פה משהו שהוא בלתי רגיל, והוא נכון בהרבה מאוד היבטים. קודם כל, זה מאיר באור יקרות את הפסוק עצמו. למה? כי הפסוק נותן לגיטימציה, לא נעים להגיד את זה, כן, אלי, אבל הפסוק נותן לגיטימציה לזה שאני שונא מישהו. כי תראה חמור שונאך, חמור שונאך, אסור לשנוא, גבל, איך אתה שונא אותו? אז צריך להיות, כי תראה חמור רעך, או חמור זה, לא צריך. בסדר? עכשיו באמת הגמרא שואלת את זה בבבא מציעא או בפסחים, מה זה שונאך? אסור לשנוא, אסור לשנוא. אז הגמרא אומרת, כגון אחד שמצווה לסנות אותו, שהוא עובר על עבירות ודברים מהסוג הזה, בסדר? אבל בכל אופן, קודם כל הפסוק נותן פה לגיטימציה, אני לא מרגיש לא בסדר. בסדר? התורה אמרה שיש סיטואציות כאלה. אני כמובן, בגלל השנאה, אני לא עושה לו שום דבר רע, אני לא זה, אבל אני לא חבר שלו, לא אוהב אותו. לא, אז יפה, אמרת, לא, התורה לא מסתירה בספר בראשית, וגם לא מסתירה את החטאים, אבל כאן זה ניסוח של מצווה. אז אתה יכולת להגיד בניסוח המצווה, בוא ננסח את זה בצורה נקייה. בוא ננסח את זה בצורה הזה, ואפילו בניסוח המצווה, התורה נותנת סוג של לגיטימציה לכך, שמערכות היחסים הן מקולקלות, היא מכירה בעובדה שבני אדם זה בני אדם. מה?
מכירה בעובדה, זה לא בכלל נותן לגיטימציה. אתה אומר שאוקיי, זה משהו קיים.
נכון, אתה צודק. לא, אתה צודק. כן, אתה צודק, אני חוזר בי, זה לא לגיטימציה, אבל עצם העובדה שזה ההכרה, זה כאילו אני מדברים אליי, לא מדברים אל איזה, כאילו יכולתי להגיד, אם אתה רואה, אתה יודעת, איזה אדם רשע זה, היא לא הייתה, למחל את המצוות, אבל התורה כותבת, שונאך, זה אתה אחד שאתה שונא אותו. בסדר? וכאן במדרש משפש, הם שונאים לא בגלל שהוא לא שומר תורה מצוות, הם שונאים כי הם בתחרות אחד עם השני. אז זה קודם כל מאפשר נגישות לפסוק. הפסוק מדבר אליי. עכשיו תראו מה המנגנון שקורה כאן. אתם יודעים, יש שיטת טיפול שנקראת גשטלט. שמעתם עליה? שיטת טיפול שנקראת גשטלט. לא שמעתם. השיטת טיפול הזאת היא קצת מצחיקה, והיא מניחה שכל נוכחות של גורם שלישי בחדר מייצרת דינמיקה אחרת. כל נוכחות. בסדר? הרי למה הולכים למטפל זוגי? נגיד, לזוג. הולכים למטפל זוגי. מה קורה? מה המטפל הזה? הוא אומר, היא אומרת. ואז מה, הוא נותן להם איזה יתר שהם לפני כן לא חשבו עליה? אבל כשיש משולש בחדר, אז עצם המנגנון המשולש יוצר דינמיקה אחרת שמצליחה להוציא מהתקיעות. הרבה פעמים, כששני אנשים רבים בינם לבין עצמם, אז הם תקועים. הוא אומר, והיא אומרת, הוא אומר, והיא אומרת. כשיש מישהו שלישי, אז קודם כל זה לא פינג פונג, אלא זה מולו, והוא יכול לקבוע רגע את הכלי רגע. קודם כל אתה תדבר, שנייה. אז הבנתי שזה מה שאמרת, זה נכון. מה את אומרת? הוא מנהל את הדבר הזה, ואז הרבה פעמים כבר, הפתרון כבר מונח. בגשטלט, אומרים, אתה גם לא צריך בן אדם. מספיק לשים כיסא. לא צריך בן אדם אפילו. מספיק שאתה אומר, הכיסא הזה אנחנו נדבר אליו. זה גם עובד. מדהים. בסדר? כאילו, אתה מדבר על הכיסא. כאילו, אתה רק תשנה את הסיטואציה. כשאתה מכניס גורם שלישי, אתה יוצר כאן איזושהי יכולת החלצות מהתקיעות. בסדר? שלישי המדבר. מה שהמדרש כאן מדבר, מציע, זה הסיפור הזה של השלישי. כלומר, הם שניהם תקועים. הם תקועים. הוא שונא, הוא... תקחו את זה הרבה אחורה. הם שונאים כבר 20 שנה. לא יודע, לא. שונאים. זהו, זה לא, לא זה. והמדרש דואג להדגיש שמצד מערכות היחסים שלהם, הוא רואה אותו, שהוא נפל, והוא לא עוזר לו. כאילו, לא משנה, זוכר, מה אני, למה אתה עזרת לי? כשהייתי, לא. אז הוא ממשיך. ומי מגיע עכשיו? השלישי. השלישי. אתה לא מחויב רק לבן אדם, אתה גם מחויב לקדוש ברוך הוא. כאילו, כל מצוות בן אדם לחברו, היא גם בן אדם למקום. כי הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. בסדר? זה בן אדם לחברו אמנם, אבל מי ציווה את זה? הקדוש ברוך הוא. אז הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא מדבר עם השונא הזה. הוא אומר, הוא שלא אכפת לי זה, אבל מה אני, הקדוש ברוך הוא ציווה. אז אני, אין לי ברירה.
לא נעים.
לא נעים, הקדוש ברוך הוא, כן, לא נעים. אז אני... דינמיקה של משולש. ואז הוא חוזר. אבל מה? המדרש מתאר את זה כל כך יפה, כיוון שהוא חוזר. והוא אומר לו, תשמע, טוב, רגע, תחזיק מפה, שנייה, תחזיק משם, רגע, תרים, רגע, תוריד, רגע פה, רגע שם. נכון? התחיל משיח עמו. עזוב כמעט מכאן, העלה מכאן, פרוק מכאן, נמצאו, עושים שלום ביניהם. כלומר, הפרקטיקה, יש לה את הפרקטיקה שלה, דינמיקה יוצרת וכל זה, אבל זה לא היה קורה בלי השלישי המדבר הזה שחיבר ביניהם בכלל, והכריח אותם לשבת ולדבר. או זה, הקדוש ברוך הוא כאילו הכריח אותו.
גם
האינסטינקט
הראשוני הוא בא ועובר. הוא
עבר
קודם כל, ואז הוא חוזר. אז גם הראשוני ראה אותו, אמר, סתם לא יעזור, ואז פתאום הוא חוזר.
היה לי פעם איזו מחשבה כזאת, תגידו מה אתם אומרים, אולי נלמד את זה, אולי נלמד את זה באחד הפעמים. מחשבה כזאת, שהמשנה הראשונה במסכת בבא מציע, היא בעצם שיקוף והדהוד של חטא קין והבל. הרי חטא קין והבל זה הרצח הראשון, והוא התחיל מסכסוך כלכלי, נכון? היה שם מתח בגלל הקורבן, אבל החז"ל אומרים שקין אמר להבל, כל האדמה שלי תפרח באוויר, וכאילו התחיל זה סכסוך שנגמר ברצח. אז המשנה אומרת, מה הדרך למנוע מסכסוך כלכלי להידרדר לשפיכות דמים? זה מה שמעניין את המשנה שם. אז קודם כל המשנה צריכה לצייר את הסיטואציה הכי קרבית, הכי מסוכנת. מה המשנה אומרת? שניים מחזיקים בטלית. הם מחזיקים, זה לא, הם לא רבים בבית משפט. כל אחד מחזיק, מושכים. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זה אומר, אני נמצאתי אב, זה מה אני נמצאתי אב. נכון? תדמיינו את הסיטואציה, הם מוחזים, הגמרא אומרת, אוחזים שני, הם מוחזים, הם עולה אבק מהרצפה, שניים מוחזים בחנייה, כן, כל מיני דברים כאלה, הם רבים. מה הפתרון? זה יישבע שאין לו בפחות מחציה, וזה יישבע שאין לו בפחות מחציה, ויחלוקו. החלוקו הוא פתרון ברור, אבל החידוש כאן זה שבועה. ברגע שאני אומר לך, תקשיב, תקשיב רגע.
אתה צריך להישאר, ואגב, יכול להיות ששניהם צודקים. יכול להיות ששניהם תפסו אותה בבית ובעונה אחת. לא חייב שיש פה מישהו רמאי. אבל ברגע שאומרים להם, מה עושים להם בעצם? מכניסים להם את הקדוש ברוך הוא לתוך המריבה. שנייה, רגע לפני שאתה מתחיל להריז את הכיס לו מכות, אתה צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולהישבע. ברגע שהקדוש ברוך הוא נכנס, אז פתאום זה נהיה עוד פעמה, משולש ולא שתיים, ולא אחד מול... פשוט יוצרים את המשולש הזה גם שם. עכשיו, איך אני יודע שזה... יש לי הרבה הוכחות שזה מגיב לדבר הזה, אבל הראיה היא שאצל קין, נכון, רואים שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, הוא אומר לו, אי, אבל אחיך, וכל זה, מה הוא אומר לו? לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה... ואז כתוב שקין יצא כגונב דעת האלה, כאילו הוא לא זכר את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא, הוא לא זכר. והוא גם ממשיך בזה, כי הקדוש ברוך הוא מגרש אותו, ומה הוא עושה? הולך ובונה עיר וקורא לה כשם חנוך בנו. כלומר, במקום להיות נב הנד, הוא עושה הפוך, הוא הולך ובונה עיר. אם אתה לא זוכר את הקדוש ברוך הוא, אז אתה כל הזמן באחד על אחד, אבל אם כל הזמן גם הקדוש ברוך הוא נוכח, לא רק אני ואתה, אלא גם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, זה משולש, זה לא שתיים, אז זה מיד, הייתי אומר, זה מיד מרגיע את זה, זה ממתן את המתח. אז זה מה שקורה כאן. מיד חוזר לו, ונותן לו, הוא מסייע לו איתו לפרוק, והתחיל מסיח עמו. עזוב כי מכאן, עלה מכאן, פרוק מכאן, נמצאו עושים שלום ביניהם. ואז חברו אומר, ולא הייתי סבור שהוא סוני, ראה איך חם עליי, הוא שבכלל, הוא בכלל מופתע לטובה. אז יש פה פרקטיקה מאוד מעניינת, שעשייה דברים ביחד, מקרבת, הבת שלי סיפרה לי לפני כמה שנים, לפני שנתיים, היה להם מפגש, לא זוכר אם זה היה דרך בני עקיבא, או דרך אריה, לא זוכר, כי אני לא זוכר אם זה היה כשהייתה חניכה, או כשהייתה קומנרית, הפגישו אותם עם חניכי תנועת הנוער חמש אצבעות. אתם מכירים את התנועה הזאת? שמעתם עליה? לא מכירים. זו תנועת נוער של הכנה לצבא, לשירות קרבי משמעותי. הקימו את השני חבר'ה יוצאי השייטת, למה זה נקרא חמש אצבעות? כי בשייטת שעושים לך, זה מסיימה, קאדר, תמיד השאלה, נגעת בחמש אצבעות? כן, תרוץ עד הזה, תקיף, תחזור. אתה צריך לא לגעת באצבע, לגעת עד הסוף, המסיימה עד הסוף, חמש אצבעות. זה כאילו הראש הרוסי של השייטת. אז חמש אצבעות, בחינוך קרבי משמעותי. אז עשו להם מפגש. עכשיו, בדרך כלל, מה עסוקים המפגשים האלו? עסוקים בדיונים, האם אנחנו חברה יהודית יותר או ישראלית יותר, והם דנים. זה לא היה הרעיון. הביאו אותם לעשות דברים ביחד. זה מה שהם עשו. התנדבו לנקות איזה מקום, אחרי זה מקום אחר, פעם אחרת הם התנדבו לאיזה משהו של קשישים, שיפוצים, כאילו, לא מדברים, עושים. היא חזרה באורות. אומרת, וואו, זה היה כאילו מדהים. הם עשו, אבל אתה לא עושה אותם את הפק שאתה עושה, אתה מדבר, אז תוך כדי דיבור, אבל מכיוון שהדיבור היה במעטפת של העשייה, גם נוצרה קרבה, גם נוצרה הערכה, גם נוצרה זה וזה. זה היה, אומרת לי, זה היה שווה את כל המפגשים של הדו-שיח האלה, של זה. עושים ביחד, זה הרעיון פה, הרעיון עצום, עצום. אתה רוצה, זה, בוא נתקרב ביחד, בוא נעבוד ביחד. אין כמו משימה משותפת, יציאה למשימה משותפת כדי לקרב. אז זה מה שאומר, מתוך כך נכנסים לפונדק, ואכלו ושתו ביחד ונתאהבו זה לזה. מי גרם להם שיעשו שלום ויעשו אוהבים? על די ששמר זה, מה שכתוב בתורה, על זה שהכנסנו לחיים שלנו את הקדוש ברוך הוא, זה יצר לנו את האפשרות של המשולש הזה, ואז דברים מסתדרים, ואתה כוננת המישרים, הקדוש ברוך הוא מכונן את המישרים בבני אדם, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, העניין הזה. אני אתן לכם עוד אפליקציה לאפשרות הזאת, צדקה. אני מספר לכם את החולשות שלי, בסדר, לא את ה... אנחנו משתדלים את הצדקה בבית, אשתי כמובן הרבה יותר ממני, ורוב הצדקות שאתה נותן, זה, אתה יודע, כאילו אתה מברר על איזה מקום, ואז אתה, מישהו היום שלח לי משהו נורא יפה, חבר, אבי מנדלסון, הוא שלח לי כזה תמונה, כתוב, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. בוא'נה, היום התפרסמו נתונים של ישראל, תלאגים, אנחנו עוד רגע משק של טריליון דולר, התלאג, כאילו, מה הטריליון? נהיה עניים! אז יש שם כזו תמונה נורא יפה, שרואים את כל הפייבוקס, הטלפון, כל מה שאתה משלם היום בזה, כל הצדקות שאתה מעביר, והכל אתה לא מעביר, מי יש לו כסף היום? מי יש לו מזומן? מה? הכל מספרים, אשתי יש לה אפליקציה של צדקה,
כשאתה לוחץ, אתה עושה קול של מטבע שנופל. רגע, לא נתן לי צדקה היום. לוחץ, טלינג, בינג, בינג, זה כל מיני רעש כזה. אז הוא אומר, אין בן דוד בא, שתכלה פרוטה מן הכיס, הנה, אין פרוטות בכיס, יש מלא כסף לכולם. כי יש לך אפל פלי, פיי וגוגל פיי. מה? במזומן, המזומן, מורידים את הזה, כן, זה טוב, זה טוב, כן, כל הביטים וכל זה, זה מעולה, נכון, תעבית לי, תעבית, אז זה כל כך יפה לפרש ככה את המימרת החיים, נהיה עשירים, יהיה מלא כסף, זה יהיה בלי מזומן. בלי מזומן. אז צדקה, סבבה, אז אתה נותן צדקה, אתה יודע למי אתה נותן, אנחנו נותנים, מצוין, קלים קבלות וכל זה, ואז אתה פוגש את העני הזה ברחוב, אני לא אני, אתה פוגש מישהו ברחוב, פוגש מישהו, או בבית כנסת. ומספר את הסיפור, איזה סיפור מספר, איזה. אז עולה לך בראש, עולה אותי כל מיני מחשבות בראש, אולי הן לא טובות, אולי זה ילך תעבוד, מה אתה בא אלינו, כאילו, מה זה, כאילו, מה זה הסיפור הזה המונפץ, לא נראה לי, אחרון, מה זה, כאילו, כמה אתה עושה ליום, כאילו, כל מיני מחשבות כאלו, יש פעמים שאתה רואה סיפור אמיתי, לפחות אני רואה, אבל פעמים שאתה מרגיש שזה, פה מישהו יצא לעבוד היום, כן? אז זה אתה מולו. אבל מה עם הקדוש ברוך הוא? גם הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן צדקה סתם לרמאים. בסדר? אבל ברגע שאתה, שנייה, מה איתו? ברגע שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, משהו מתרקח. ואתה אומר, בסדר, יש כתוב, אל ישוב דח נחלם. אתה חושב שהוא לא אמין? תן לו חצי שקל, תן לו שקל. יכול להיות שהוא נהיה מיליונר מכל אלה שחושבים שהוא לא אמין, ונותנים לו חצי שקל, והוא כל... זה מה שהוא עושה. אבל זה כבר לא חשבון שלך. בסדר? כלומר, כשמכניסים, אותו דבר גם במערכות יחסים בין איש לאשתו. יכול להיות שאדם אומר, אשתי עצבנה אותי, לא בסדר, בסדר גמור. ואז אתה פתאום שומע, בת קול מהדהדת, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, או הפוך, מתוך שהונאתה מצויה, דמעתה קרובה, נראה לי ככה, לא? מתוך שהונאתה מצויה, דמעתה קרובה, אני חושב, תבדוק רגע, בסדר? כאילו, עכשיו, מה, אני זה, אני צודק, אני זה, הכל, הרבה בתים עולים באש מרוב צדק, נכון? יש את השיר הזה של ארז לברי, מה עשה, עם הצדק, נכון? עם הצדק הזה, מה, נכון?
מתוך
שדמעתה
מצויה,
עונתה קרובה. הפוך מה שאני אמרתי. מתוך שדמעתה מצויה, עונתה קרובה, כן, תודה, תודה רבה. אז, בסדר? אז, נכון, לא, שיר אחר. אני צודק, אבל נשארתי לבד, ככה אומר, נכון? זה... אני צודק, אבל נשארתי לבד. מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר? אני צודק, אבל נשארתי. אח שלי, הצדק איתך, אבל אני כבר לא, אני כבר לא. אתה צודק, 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 אבל אני לא איתך. אבל אני צודק. פתאום אתה שומע את הבת קול. כן, כן, אתה צודק, בסדר, אבל לעולם יהיה אדם זהיר. הקדוש ברוך הוא אומר את זה. לעולם יהיה אדם זהיר בעונה, כי מתוך שדמעתה מצוין אותה קרובה. והקדוש ברוך אומר, וגם אני, אומר הקדוש ברוך הוא, הסכמתי לבזות את שמי, להימחה שמי על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. אז פתאום נכנס פה גורם שלישי. הגורם השלישי הוא גורם ממתן. הוא מאפשר לנו רגע לצאת מהפוזיציה. כאילו אם זה אני מולו, אז אני תקוע, אני כזה, אבל עכשיו זה לא אני מולו, זה אני מול הקדוש ברוך הוא. אז מול הקדוש ברוך הוא אני יכול. אלא מה? שמול הקדוש ברוך הוא אני צריך להגיע אליו. אבל אתה לא, כאילו אתה חפצה עכשיו של המצווה, שאני עושה לקדוש ברוך הוא. מישהו מנמתי זה הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה חפצה, בואי נה, אני צריך לעזור לך, אתה חפצה. אני אעזור לך, אל תדבר איתי על זה. אבל בסוף, תשמע, תחזיק מפה, תרים מפה, תוריד, תרים, תחברנו. זה מה שצריך. זה נפלא. זה נפלא. תראו, זה תיקון מערכות יחסים, אמרנו שובבים, זה לא עבירה. אין פה עבירות וכל זה, זה תיקון מערכות יחסים. תיקון מערכות יחסים, שיהיו טובות יותר, מדייקות, שלא נגרור סתם דברים מיותרים על הלב. פלא פלאים. שנזכה לזה, אמן ואמן, חזקו ואמצו רבותיי, השם מברך אתכם בכל הברכות, שפע ברכה והצלחה, בנים ובנות צדיקים וצדיקות.